לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, י"ב בחשוון תשפ"ה, יומן לפי שעה. היום אנחנו נפתיע, לא נעסוק בענייני ישראל היום, לא בענייני אביגדור ליברמן, גנץ, נתניהו, את אלה נשאיר לאחרים. יש מספיק מה להתעסק בו, דברים אחרים לגמרי. נשוב אל הפרשה שאנחנו מעלים פה מעת לעת, פרשת השוק הסיתונאי בחברון. ננסה להבין למה עדיין הוא לא עבר ולא הושב לידיים יהודיות. הדרישה הזו עולה מחדש לקראת שבת חברון המתקרבת. יהיה איתנו כאן היועץ המשפטי של היישוב היהודי וחברון, עורך הדין הדוקטור הראל ארנון, וננסה להסביר לנו מה בדיוק גורם לכך שעד היום ראש הממשלה לא משחרר את המקום לבנייה יהודית. מחדש נזכיר, רכוש יהודי. נשוב גם לפרשת הרב פירר והעמותה ורשותו. נדבר עם מי שעוזר לו, מי שנחשב לעוזרו מזה 40 שנה. הוא יספר לנו על, גם על מבצע התרמה שמתקיים בימים אלה, גם לאופן שבו, כן, לאופן שבו מתייחס הרב פירר לסערת המופע שבוטל. איך הרב מתייחס לכך? האם הוא נפגע? האם הוא מעביר את העניין הלאה? הוא מתקדם? וגם קצת על סדר יומו הבלתי נתפס של הרב. נדבר גם על מרכז למשפחה, מרכז למשפחה חדש שמוקם במכללת אורות ישראל באלקנה, ובמסגרת המרכזה תוכל הסטודנטיות להשתלם בלימודי ייעוץ זוגי, הדרכת קלות, מיניות בקדושה ועוד ועוד. נדבר עם מי שעומדת בראש המרכז החדש הזה, הדוקטור ציפי ריין, ננסה להבין מה יהיה בו, מה לא יהיה בו, בהמשך. וגם נרחיק עד הודו, שם פסיקת בית המשפט העליון עשויה לעורר שערה ומאומה, אולי אפילו קורבנות בנפש, בעקבות אימות בין ההינדואים למוסלמים שם. בית המשפט העליון שם קובע שעל חורבותיו של מסגד יוקם מחדש מקדש הינדוי. כך קובעת הפסיקה. אנחנו מדבר על המשמעויות, ההשלכות, קצת על ההיסטוריה של האירוע הזה שכבר גבה בשנת 92 אלפי הרוגים במלחמות ההדדיות בין שני הפלגים. איתנו כאן מומחה להודו המודרנית. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. שוב אנחנו מעלים את הנושא שמעסיק אותנו מעת לעת שוב ושוב, אבל עדיין לא מגיע לפתרון סופי ומוחלט, וזה קורה שוב לקראת שבת חברון. שוב מתעוררת הדרישה מראש הממשלה להכריז על השבתו של השוק הסיתונאי בחברון לידיים יהודיות. אנחנו רוצים לדון בהיבט המשפטי של הסוגיה הזו. איתנו נמצא על קו הטלפון היועץ המשפטי של היישוב היהודי בחברון, עורך הדין, הדוקטור הראל ארנון, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
אז אומרים לנו שהיועץ המשפטי של משרד הביטחון אישר את המהלך, ונשארה לכאורה רק חתימה של ראש הממשלה, הוא שר הביטחון. תסביר לנו את העניין המשפטי.
כן, אז אני אדייק, אני אמר שלא רק היועץ המשפטי למשרד הביטחון, איתי אופיר, אישר את המהלך, אלא גם היועץ המשפטי לממשלה, הדוקטור אביחי מנדלבליט, כבר לפני שנה אישרו את המהלך. עכשיו אני אסביר מהו אותו מהלך. השוק היהודי בחברון הוא רכוש יהודי שהירדנים הפקיעו אותו שלא כדין ב-48. ב-67, כשישראל חזרה לחברון, אז ממשלת ישראל החליטה שהיא לא מחזירה את הרכוש הזה ליהודים, מכיוון שהיא מכבדת את ההפקעה הלא חוקית של הירדנים. עד כן בעיקר האבסורד. אבל היא כן, איפה שהיא יכולה, היא מאפשרת ליהודים לזכור או לחקור ולהתגורר באותם מבנים. אממה, השוק היהודי בחברון הוזכר על ידי עיריית חברון בסחירות משנה לדיירים, לסוחרים ערבים מחברון, והם זכו למעמד של דיירות מוגנת. ולכן אמרה המדינה, אנחנו לא יכולים לפגוע בדיירות המוגנת שלהם בשביל לתת את הרכוש היהודי הזה לבעליו. אלא שב-20 שנה האחרונות, הרכוש הזה עומד שומם. השוק היהודי בחברון הוקם, השוק הערבי בחברון, סליחה, הוקם במקום אחר. השוק הזה כבר לא בשימוש, בין היתר בגלל המצב הביטחוני, ומאז אירועי מערת המכפלה וברוך גולדשטיין, השוק הזה עסוק נסגר לפלסטינים, ולכן השוק הזה בעצם...
זאת אומרת, הוקם שוק במקום אחר במקומו.
בדיוק. ולכן אין שום סיבה בעולם שלא לאפשר ליהודים להשתמש ולבנות במקום, כאשר מדובר ברכוש יהודי במקורו, שכבר לא משמש את הדיירים המוגנים הערבים, שיש להם חנויות במקומות אחרים. על רקע זה נכתבה חוות דעת של היועץ המשפטי למשרד הביטחון, ושל שאושרה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, שמאשרת בנייה במתחם, לאור הנסיבות האלה. גם סוכם כבר לפני שנה, שהמדינה תוציא מכתב לעיריית חברון, ותודיע לה שהיא מבטלת את הדיירות המוגנת, בגלל שבעצם אין שום מילה לאפשר להם להמשיך להיות שם, אלא אם כן הם יסכימו בתנאים כאלה ואחרים, שיבנה שם שכונה יהודית. המכתב הזה אושר לפני שנה, ומאז ראש הממשלה, מסיבות כאלה ואחרות, לא מאשר את שליחתו, וכתוצאה מכך, אי אפשר לצאת לדרך, כי עדיין באופן פורמלי, יש שם דיירות מוגנת של עיריית חברון, זה הפלונטר.
זאת אומרת, בוא נניח שראש הממשלה היה חותם על המכתב הזה ומקדם את המהלך, מה היה נגרם בפועל בשטח?
בעצם היו שולחים את המכתב לעיריית חברון, מודיעים להם שבכוונת המדינה לבנות שם שכונה, אם עיריית חברון תסכים, מצוין, לא תסכים, הכוונה הייתה ללכת לבית המשפט ולהודיע או לבקש את ביטול הדיירות המוגנת, כדי שהנכס הזה יוכל לשמש את היהודו המקורי, שזה שימוש של טובת הרכוש היהודי.
במציאות הזאת של רשות פלסטינית, A, B, C, כל החלוקה הזאת, איזה בית משפט מכריע בעניין כזה?
בסוגיה הזאת אין איזה מנפקמינה, מכיוון שמדובר בשטח בהסכמי חברון, נשאר בתחום, נשאר ביישוב היהודי, ולכן הסמכות פה היא לבית משפט השלום, בירושלים, למרות שיש שאלה אם בכלל צריך לפנות לבית משפט, כי כמובן שמעתי זה הרבה, זה לפנים משורת הדין, אם אפשר לקרוא לזה כך, אין שום חובה לכבד את הדיירות המוגנת, אבל המדינה פה רוצה ללכת להחמיר על עצמה ולקבל אישור של בית משפט, שהיא מבטלת דיירות מוגנת שהירדנים מעניקו שלא כדין לפני 60-70 שנה.
אז אתה אומר לנו שאין חובה לכבד, אבל אין מה לעשות, ממשלת ישראל אז... אמרה, מכבדת, לוקחת על עצמי. גם
נכון,
בכלל,
נכון,
את כל
נכון,
נושא
נכון.
המשפט הירדני, היינו יכולים לומר, זה 19 שנה, נכון, שהמשפט נכון. הירדני שלט כאן ללא אישור של האומות בכלל, וזורקים את זה. החלטנו לשים את זה על עצמנו, בעיה שלנו.
נכון מאוד. הנקודה היא שלמרות שהחלטנו לכבד את זה, אז הנה, יש מתווה שהוא נסלל תוך כיבוד המשפט הירדני, ומאפשר את ביטול הדיירות המוגנת, בנסיבות בהם הדיירים המוגנים, מצאו והקימו לעצם שוק חלופי, ובנסיבות הם לא משתמשים בשוק כבר עשרות שנים, המשפט הירדני מכיר באפשרות לבטל את הדיירות המוגנת, וגם זה לא נעשה. אז זו הביקורת.
סביר להניח שבסופו של דבר ראש הממשלה ואנשיו יודעים את כל השיקולים המשפטיים וההיסטוריים האלה שאתה שם בפנינו כרגע, ומה שמטריד אותו זה פשוט התבערה המוסלמית שתהיה אחר כך, נכון?
זה אני לא יודע. אין לי מושג מה השיקולים. אני כמשפטן יודע שיש דרך משפטית כבושה וסלולה היטב, שנבחנה גם על ידי היועץ המשפטי של משרד הביטחון, ואישר אותה גם על ידי היועץ המשפטי לממשלה, וזה לא דבר שנעשה בנקל, ולכן אין שום סיבה מבחינה משפטית שלא לאשר את המסלול הזה.
טוב, אנחנו נחכה לראות... אגב, עושים משהו? באמת פונים לראש הממשלה? שאילתות? חושבים על שאילתה של חבר הכנסת מלכיאלי משס, גם חברת הכנסת שיר מהליכוד, אבל מעבר לזה, עושים איזשהו מהלך אולי מאחורי הקלעים אצל ראש הממשלה, או שאתה לא יודע?
אני לא יודע.
עורך הדין, הדוקטור אראל ארנון, היועץ המשפטי של היישוב היהודי בחברון, תודה רבה לך על הדברים. כל טוב.
כל טוב, צהריים טובים. שלום, שלום.
שלום וצהריים טובים, אנחנו אומרים למי שמלווה כבר עשרות שנים את הרב אלימלך פירר.
40 שנה, 40 שנה.
40 שנה, זה בהחלט עשרות שנים. יונה טילמן, שלום לך.
שלום וצהריים טובים.
צהריים טובים ומבורכים. אתם נמצאים בעיצומו של מבצע התרמה ארצי, כן. אולי אפילו מעבר לכך, ונרצה לשמוע גם על המבצע, גם על העמותה כל כך מפורסמת, וגם ככה ניגע קצת, אי אפשר בלי הפרשה שמסעירה אותנו בימים האחרונים. אבל קודם כל נתחיל עם המבצע, איך מתקדם, איך התגובות מהארץ, מהעולם.
התגובות חיוביות ביותר, אלפי אנשים כבר תרמו לנו דרך הלינק של המחשב, או באמצעות כוכבית 6594, כרגע אנחנו מתקרבים לשלושה מיליון שקל מתוך היעד של 7 מיליון שאנחנו מקווים בעזרת השם, בעזרת כולם, להגיע עד מחר בערב.
עד ברשותך, מחר בערב אני... 7 מיליון.
7 מיליון, עוד 4 מיליון, כן. אני רוצה רק ברשותך כמה דברים לסבר את האוזן. כולם יודעים מי זה הרב פירר, והיה מישהו ששאל את השאלה בשביל טלפונים, צריך כל כך הרבה כסף, אז אני רוצה לספר על אגודת עזרה למרפא, שהיא מתנהלת על ידי הרב פירר, שהוא הקים אותה לפני 40 שנה. הרב פירר זה משהו ייחודי, אבל אני רוצה קודם כל כמה דקות ברשותך על המפעל הזה, הקונצרן הגדול שנקרא אגודת עזרה למרפא. באגודת עזרה למרפא עובדים 246 עובדים. יש 460 מתנדבים. יש לנו 19 אמבולנסים פעילים שמבצעים 12,000 נסיעות בשנה, שמסיעים כ-30,000 מטופלים, כי לפעמים שני מטופלים נוסעים ביחד. ומסיעים אדם זקוק לטיפול כימותרפי, טיפול רפואי, הוא נמצא בבית, הוא לא יכול להיסחב באוטובוס, אמבולנס עולה יקר, מגן דוד לוקחים סכום גבוה, ועזרה למרפא מאפשרת את השירות הזה, חינם אין כסף, אנחנו משקיעים רק באמבולנסים כמעט 5 מיליון שקל בשנה, אנחנו משילים ציוד רפואי, כולל ציוד לפעמים שמציל חיים, הציוד הוא בשווי 4 מיליון דולר, לא שואלים אף אחד, אתה גר בבני ברק, אתה גר בחיפה, אתה ערבי, אתה יהודי, כל מי שמגיע ומבקש ציוד מקבל, הגיע יום אחד, כמעט אמרתי יהודי, ערבי מעזה וביקש איזשהו ציוד רפואי, התלבטו, שאלו את הרב פירר, אמרתי תנו לו, ואם הוא לא יחזיר אז, לא יקר, אז כנראה שהוא לא יכול להחזיר, אבל לתת, לעזור לכל אחד לעזור. יש לנו שני מרכזי שיקום, אחד בשדרות ואחד במרכז בבני ברק. המרכז השיקום בשדרות הוקם על ידי הרב פירר לאור צרכים של אזור הדרום ועוטף עזה ומפוני גוש קטיף כדי לסייע להם. ויש בשני המקומות בבני ברק ובשדרות, יש שתי בריכות הידרותרפיות שעלו מיליוני דולרים עם בריכת שפה, זאת אומרת אם אתה גובה 180 ואני גובה 160, אנחנו נעמוד אחד ליד השני כי הבריכה מבינה שהיא צריכה להתרומם, זה עולה מיליוני שקלים, אנחנו מטפלים בטיפול הטוב ביותר. אנחנו לא עושים יחסי ציבור לדברים האלה, כי זה לא מצטלם טוב, אנשים מסכנים. מי בא למרכז שיקום? אדם שעבר אירוע מוחי, עבר אדם שעבר תאונת דרכים קשה, היה בבית חולים, קיבל את הטיפול בבית חולים, קיבל את הטיפול בקהילה, אבל הוא עוד לא השתקם, הוא עוד לא חזר לקהילה. ואז בא הרב פירר, ראה את המצוקה הנוראית, שמשרד הבריאות, הממשלה הייתה צריכה לתת את הדאטה, היא לא נתנה, הוא הלך ו... קיטט את רגליו בין אנשים, ואסף שקל לשקל, והקים את שני המרכזים הגדולים האלה, עם הציוד היקר ביותר, עם כוח אדם מיומן ביותר, זה ניתן חינם אין כסף.
חינם אין כסף, הכל מתרומת.
הכל חינם אין כסף, חינם אין כסף.
אז מעבר לפרויקט התרמה כזה שאנחנו מדברים עליו פעם בשנה, במשך השנה זורמות תרומות באופן סדיר?
במשך השנה זורמות תרומות באופן שוטף, אבל כתוצאה מזה שמגוון הפעילויות שלנו גדל, אני אתן לך דוגמה, לפני שנתיים וחצי שלוש, הגיע פרופסור בשם גלעדי, שהוא נוירולוג בכיר, מנהל מחלקה נוירולוגית ביחילוב, לרב פירר, שפך בפניו את מר ליבו, שיש טיפול משקם, טיפול מסייע לחולי פרקינסון, לא אי אפשר לחולים מפרקינסון, אבל אפשר למנוע את המשך ההידרדרות, לעכב אותה, לשפר את איכות חיים. הוא בא עם רעיון איך עושים את זה, יש מקום אחד בעולם באיטליה שעושים את זה, והוא הציע, הוא רצה לעשות את זה בארץ. משרד הבריאות אמר לו, אדוני, אין לנו כסף, שלום על ישראל. הוא בא לרב פירר וסיפר לרב פירר את הדבר הזה, וזה היה, במקור צריכים להשפז את האנשים האלה בבית חולים לשלושה שבועות לתת להם טיפול. בא הרב פירר ואמר לו, אתה יודע מה, בוא אנחנו נעשה את זה כהשפוז יום אצלי במרכז השיקום. אנחנו ניתן שמונה שבועות במקום התקופה הקצרה בבית חולים, שלושה ימים בשבוע, חמש שעות ביום סך הכל, 120 שעות טיפול, כל מחזור זה 20 חולי פרקינסון. עד היום טופלו כ-300 אנשים, זה עולה לנו 1,200,000 שקל בשנה, זאת אומרת כל הזמן הסל המגוון הולך וגדל, הציוד הוא חדשני, עולה יותר כסף, אם היה פעם מתקן לפיזיותרפיה שעלה 100,000 שקל, היום כבר יש מתקן יותר חדש שעולה 250,000 שקל, וכמובן שקונים את החדש יותר. לזה אנחנו צריכים כסף. יש שירות שנקרא תרופות מצילות חיים. באים אנשים בוכים, חולי סרטן, שהם זקוקים לתרופה שהיא לא בסל הבריאות, שהרופא אומר להם, תשמעו, יש דבר כזה בארצות הברית, ואני לא יכול להביא לכם את זה, צריכים את זה. ואז הרב פירר מביא את התרופות האלה, אוסף כסף ונותן לחולים הצלה על ידי זה שהוא מביא תרופות. יש לנו 1,200 משפחות שהילדים שלהם חולים בסרטן. אנחנו מטפלים בהם מהרגע שהם חלו ועד ההחלמה. יש קייטנה של הגשמת חלומות בארץ ובחול. אנחנו מצמידים לכל משפחה מתנדב מטעם משרד למרפא, שהוא מסייע הן להורים והן לילד החולה. ואם יש איזו בעיה מיוחדת, הוא מגיע לעזרה למרפא ואנחנו פותרים אותה. לפני שנים הייתה בעיה קשה שהיה טיפולי שיניים לילדים. לא היה מי שיטפל בילדים וזה היה זעק לשמיים. הרב פירר ניהל 10 מרפאות של לילדים. וזה היה נטל כספי קשה מאוד. הוא הצליח לשכנע, הוא בין אלה ששכנעו ודחפו כדי שחוק בריאות לילדים בטיפול שיניים יהיה עד גיל 18, והיום אנחנו משקיעים 1,000,000 שקל לנזקקים מבוגרים, ששירותי הרווחה מפנים אלינו, אומרים, תשמע, האיש הזה זקוק לשיקום, אין לו כסף, הוא נבחן לו, מה אפשר לעשות? ואנחנו נותנים לו את זה חינם, אין כסף.
שיקום שיניים.
שיקום שיניים. בגדול, מה שהרב פירר, הוא נכנס בתפר שבין הנזקק לבין הממשלה, והוא מסייע חינם אין כסף, ולכן אני פונה לכולם, תיכנסו לאתר, אנחנו עכשיו באמצע צ'רידי, של מקבית חירום, מי שלא יכול להיכנס למחשב, כוכבית 6594, תלפנים מחכים לקבל, כל תרומה חשובה, כל תרומה תעזור, במידה וחלילה לא נגיע ליעדים ולא יהיה לנו כסף, נצטרך לצמצם את השירותים. מי ייפגע? האנשים. עכשיו, אנחנו נותנים שירותים לכולם. אני רוצה, זה השירותים שאנחנו נותנים בגדול, נותנים עוד שירותים נוספים. אבל אני רוצה לספר מקרה של, מה זה הרב פירר, את הגדולה שלו. הרב פירר זה למעשה בנק המידע הרפואי הגדול ביותר שיש בטבל, איש שיודע בעיה לכל פינה. אני אספר לך מקרה בלי שמות כמובן. אישה ממפוני גוש קטיף, שהתחתנה. 3 חודשים לאחר החתונה התגלה שיש לה סרטן ברחם. ההורים צלצלו אליי ואני הסדרתי להם מיד פגישה עם הרב פירר, ובתוכנית נקבע שמנסים לשמר את העניין הפוריות, ואת אחת החצוצרות הורידו אותה ושימרו אותה. כשהאישה גמרה את הטיפולים, היא חזרה, הרגישה טוב, ורצתה להקים משפחה. ואז הרופאים חששו להחזיר את החצוצרה, אמרו, אם אנחנו מחזירים את החצוצרה, אז אולי היא נגועה ויש לה תאים סרטניים, אז כל מה שהשקענו באישה הזאת ירד לטמיון. המשפחה השבורה הגיעה שוב לרב פירר, והרב פירר במסגרת החיפושים שלו אחרי מחקרים גילה שיש מקום בארצות הברית שהם יודעים לבדוק בכל רקמה, האם הרקמה הזאת היא מכילה סרטן, יש לה תאים סרטנים או שהיא נקייה. אתה איתי?
לגמרי, לגמרי.
ואז שלחו את החצוצרה לארצות הברית, ל-NYU, לרופא הזה שיש לו את המעבדה הזאת. היום דרך אגב יש את המעבדה הזאת כבר גם בארץ. ולשמחת כולם התברר שהחצוצרה נקייה והכל בסדר, והחזירו אותה לאישה, ובעזרת השם בבן, והיום בבוקר לפני השידור בדקתי עוד פעם משפחה, בינתיים נולד עוד ילד, ובעזרת השם יוולדו עוד ילדים, והרב פירר בעזרת גאונותיו, הגאוניות שלו ובעזרת השקדנות שלו, הוא הביא מזור, אין דבר יותר מאשר להביא חיים לאנשים, וזה לא דבר שקורה פעם ביובל, זה קורה מדי יום ביומו. היה לי עוד מקרה, דיברנו על מפוני גוש קטיף, אני אתן לך עוד דוגמה. מתקשר אליי בחור שעזב את גוש קטיף, גר באחד מהמושבים בדרום, ומספר לי שאשתו בשבוע מתקדם בהיריון, ולא עלינו גילו לה גידול על הכבד. היא מאושפזת בבית חולים, אני לא נוקב בשמו, ואמרו לה, גברת, חייבים להפסיק מיד את ההיריון, מסכן את חייך, ואת נכנסת מחר בבוקר לניתוח כדי להוריד את הגידול. והנה כבר הכדורים לסיום ההיריון. אני מתקשר לרב פירר, לא, להתקשר לרב פירר זה לא פשוט, כי או שהוא מקבל קהל, או שהוא עונה לקהל, ובאמצע באמצע שהוא עונה לטלפונים, ואני מודיע לו שזה משהו דחוף, אני מספר לו על המקרה, והוא תוך כדי שיחה איתי מתקשר לרופא חירוג באיזשהו מקום, באיזה בית חולים שגם לא מוקף בשמו, ואומר לו, תקשיב לי, אני שולח לך, זה עכשיו 4-5 בצהריים, מחר בבוקר בשעה אתה מגיע לבית חולים, תגיע החולה הזו והזו, תבדוק אותה, אני רוצה להציל את התינוק. ואז האישה, בית חולים לא מסכים, הם חותמים שהם עוזבים את הבית חולים, היא מגיעה לבית חולים שהרב פירר הסדיר לה, ומתבצע ניתוח שרק מורידים את הגידול, התינוק נשאר, במקרה זה הייתה תינוקת, אני זוכר שהרב פירר אומר לי, נו, אם יהיה בן, בטח יזמינו אותי להיות הסנדק, אז נבקר, נראה איפה מפוני גוש קטיף גרים, שם במושבים בדרום. אבל נולדה בת, אז לשמחתנו נולדה בת. זה רק, זה עיר ממה שקורה ומתרחש, מעבר לפעילויות השוטפות שמתחילות מבוקר, שבשש ורבע כבר מחכים לו פה אנשים שמקבלים ייעוץ רפואי, ולאחר מכן הוא נוסע לבתי חולים, והוא עונה לטלפונים, כל יום יש פה עשרות טלפונים, וקבלת קהל, ובין לבין טלפונים, והודעות מחוץ לארץ, ורופאים מחול שמתקשרים אליו, הוא מפנה שאילתות לחול, ומעביר חומר רפואי, ושיחות עם רופאים בארץ ובחוץ לארץ, ועם מי שאתה רוצה, זה... הרב פירר זה מעצמה עולמית לטיפול בחסד.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך ככה, אחרי שתיארת לנו, כן. ואני מתאר לעצמי שאפשר לשבת איתך עוד שעות ולשמוע סיפורים אינסוף.
שעות, אין סוף. כן, סיפורי מסמרי שיער, כן.
אני רוצה לשאול אותך, איך אדם גדול כזה, ארגון ענק כזה, מפעל חסד עצום כזה, מקבל את ה... התנהלות הקטנונית הזאת, שירת נשים תהיה, למרות מה שהוא חושב, למרות האמונה שלו, מלחמת עולה מסביב לעניין המטופש הזה, סליחה על הביטוי.
תראה, אין ספק שהרב פירר נפגע מהדבר הזה, וזה לא מגיע לו שיחזירו לו שהקומץ, הקומץ, זה קומץ רעשני, הבעיה היא שתמיד קומץ רעשני הוא מתבלט, כי אם כלב נושך בן אדם זה בסדר, אבל כשאדם נושך כלב אז זה כבר משהו חדשותי. ולכן, בוא אני אגיד לך יותר מזה, כל העניין של הערב הוא זר לרפירר. הרפירר לא איש של טרקלינים ולא איש של קוקטיילים, הוא איש, תן לו ללמוד דף גמרא, לשבת עם דף גמרא עם מישהו, מזה הוא נהנה, ותן לו לקרוא מחקר, מחקר רפואי חדשני שאף אחד לא יודע על קיומו, ותן לו לדבר עם רופא זוטר שנמצא עכשיו, התחיל עכשיו איזשהו מחקר חדש בבית חולים שאף אחד, אנשים באלם, שהרב פירר הגדול בא לדבר עם רופא שהוא מתמחה, שהוא עושה איזשהו מחקר שזה מעניין אותו והוא נותן לו עצות. אז אין לו זמן לדברים האלה, אבל אין ברירה, צוק העיתים מחייב אותנו, הכסף כדי לסייע לעם ישראל, לכן הוא הסכים לזה שאנחנו נעשה ערב, זה הוא לא הוא עשה, זה אגודת הידידים שבראשות אפי הרשקוביץ, ושאני יש לי את הכבוד להיות המזכיר שלה, אנחנו עשינו את זה, לא הרב פירר, זה נכפה עליו.
ואתה אומר לנו, אין לך ספק שהרב עצמו נפגע מהעניין.
אין, תראה, הרב הוא בשר ודם, הוא בן אדם, תראה, אין ספק שהרב נפגע, אבל אין לו זמן להיפגע, כי הוא עסוק, מה הוא, עכשיו יפסיק לעזור לאנשים, מצוקות, אנשים מצלצלים, מטלפנים, שולחים חומר, מבקשים, שליחים בעולים, באים אליו, אני, כל מיני כמוני, באים אליו עם מסמכים של אנשים שמחכים לתשובות, כל אחד זה עולם ומלואו.
כן, טוב, אנחנו, אז כמו שאמרנו, עד מחר בערב?
עד מחר בערב, אני קורא לכולם להיכנס לאתר, יש בנר עם קישור לאתר, או מי שלא יכול, כוכבית 6594, כל שקל נטו לחסד.
כן, כל שקל נטו לחסד, וגם תשובה לכל מיני אנשים קטנוניים
שמתעסקים בעניין הללו. בוא אני אגיד לך, אין לנו זמן לאנשים הקטנוניים האלה, ויותר מזה אני יכול להגיד לך, שאני לא רוצה להגיד שם, אבל אם העיתונאית הזאת תפנה אליי, שהיא זקוקה לעזרה, אני לא אתחשבן איתה, לא אזכיר לה שמה שהיא אמרה, היא תקבל את העזרה שלנו, כי אנחנו בעד אהבה, משדרים אהבה, חסד. אין לנו זמן לחשבונות, להתנהלויות קטנוניות.
יונה טילמן, 40 שנה, עוזרו של הרב אלימלך פירר, אני מאוד מודה לך על הדברים, תמשיכו לעשות דברים
נפלאים כאלה. תודה רבה, תודה רבה, יישר כוח לערוץ 7, יישר כוח, תודה רבה רבה.
כל טוב. פסיקת בית המשפט העליון ההודי עשויה לעורר שערה ומאומה במדינת הענק מול התושבים המוסלמים שם על חורבותיו של מסגד שנופץ בשנת 92, יוקם מקדש הינדואי, וכך קובעת הפסיקה. אנחנו רוצים לשמוע קצת על המשמעויות, ההשלכות, קצת גם על ההיסטוריה של כל האירוע הזה. איתם נמצא על קו הטלפון מי שבעבר היה רכז המידע של אגודת הידידות הודו ישראל, החוקר לב הרען, מומחה להודו המודרנית. שלום לך.
שלום, שלום.
מה הסיפור הזה? מאיפה הוא צץ ומה גורם לבית המשפט העליון שם ככה לא לחשוש ולהכריע בכיוון הזה?
שאלת הרבה שאלות בבת אחת. כן. אז אני אתחיל מאחורה. הייתה פלישה מוסלמית לפני כמה מאות שנים שאנחנו רואים אותה באדריכלות בהודו, נגיד הטאג' מהל, חלק ממנה גם היה מסגד שנקרא מסגד בברי או בבור, וההינדואים טוענים שהוא קם על חורבותיו של מקדש לאל רמה, שהוא אחד האלים הכי אהובים בהודו ובעיקר על ידי הימין ההודי, האל הזה רמה. ואחרי הרבה שנים של מתח סביב העניין, בית המשפט העליון ההודי מחליט לפסוק, הוא מחליט שבאמת המסגד הוקם על חורבות מקדש, ולכן מן הצדק שחורבות המסגד יפונו, ובמקומם יוקם מקדש לאל רמה.
רגע, מה זה סבורים? היה מקדש או לא היה מקדש?
אוקיי, אז על זה היה כמובן הוויכוח בבית המשפט העליון, ובסופו של דבר הרשות הארכיאולוגית של הודו פסקה שהמסגד יושב על שרידים שהם ללא ספק שרידים שהם אינם מוסלמים, זאת אומרת הם אינם מסגד, ומתוך כך בית המשפט העליון בהודו פסק שמן הסתם היה שם מקדש הינדוי, ומן הצדק שחורבות המסגד יפונו, ואותו מקדש שהיה שם לפני 500 שנה בערך יוקם מחדש, ולמוסלמים יוצאו תוצא קרקע אחרת שעליה הם יוכלו להקים מסגד אם הם יחפצו בכך.
זאת אומרת, המציאות כרגע היא שיש שם מסגד מנוטץ, אי אפשר גם להתפלל בו, להיכנס אליו, או שנשאר בו איזה משהו?
אז בפעם הראשונה שהייתי בהודו, ככה באזור 91-92, באמת ככה נסעתי עם כל ההינדואים שנסעו לאזור כדי להביע את המחאה שלהם על זה שיש שם מסגד ממש, ובשנת 1992, לפני כמעט 27 שנה, הם פשוט הרסו אותו במו ידיהם עם טוריות, עם פטישים, עם הידיים. בשלב המשטרה התערבה והניתוץ הזה הופסק, ומאז 27 שנה יש ניסיונות של פישור, של גישור, של התערבות משפטית.
וכרגע המבנה עצמו, מה, הוא מנוטץ? הוא רואים
מבנה שבור? כן, מנוטץ.
לא בנו אותו, לא קידמו אותו, כלום.
מכיוון שזה היה תחת מחלוקת, אז גם לא נתנו למוסלמים לבנות אותו מחדש, גם לא נתנו להינדואים להרוס עד הסוף את המסגד ולבנות עליו את המקדש, וחיכו שהתפוח אדמה הלוהט הזה מישהו יסכים להרים אותו, ובית המשפט העליון ההודי יחליט להרים אותו וגם לפסוק לטובת ההינדואים.
עכשיו, בזמן הניתוץ, לפני שאנחנו ניגשים לפסיקה, בזמן הניתוץ, בתקופה הזאת, עד שהמשטרה עצרה, אולי גם קצת אחרי, אני מבין שהיו גם קורבנות סביב המאומות בעניין הזה.
כן, בעקבות הניתוץ היו מהומות מהקשות שהודו ידעה עם אלפי הרוגים, בין מוסלמים זועמים לבין הינדואים וגם הפוך, ואפילו חלק מהם נמשכו אפילו 10 שנים אחרי זה באזור מערב הודו, איפה שמודי ראש הממשלה הנוכחי שהיה אז המנהיג האזורי, היו מהומות של אלף הרוגים שכמעט כולם היו מוסלמים, ובעקבות כך מודי שהיום ראש הממשלה היה אורח בלתי רצוי גם באירופה וגם בארצות הברית, כי תפסו אותו כאחראי לאותו טבח במוסלמים. ככה שהמהומות בעקבות אותו אירוע לפני 27 שנה נמשכו עוד שנים ארוכות אחרי וגבו מחיר דמים נורא.
עכשיו, כאשר בית המשפט שם מקבל את ההכרעה לבנות מחדש את המסגד על חורבות את המקדש על חורבות המסגד, הוא לוקח בחשבון את החשש שעכשיו הדבר הזה יצית תבערה? או שזה לא מעניין? הצדק צריך להיאמר.
אז אני מניח שבמישור הגלוי, לא אני מניח, אם נקרא את פסק הדין במישור הגלוי, הוא פסק דין מאוד מאוד יבש, שבכלל לא שואל את השאלה שאתה שואל, אלא רק אומר שמן הצדק לפסוק כפי שהוא פסק. אבל אין ספק שהשלטון הימני המאוד מאוד יציב, וגם היחסים המאוד טובים בין השלטון הימני לבין בית המשפט העליון, שעליו כתבתי כבר בכמה במות, אין ספק שזה מסייע לבית המשפט העליון לחשוב שהדבר הזה יעבור בשלום, שאומנם יהיה אולי זעם מוסלמי, אבל זה לא יביא לשפיכות דמים.
לא יביא לשפיכות דמים, או יביא למשהו מצומצם שאותו אפשר לבלוע?
או לא יוביל כלל לשפיכות דמים, לפי דעת בית המשפט העליון, או שהצדק הוא יותר גדול מאותה אלימות מקומית שאולי כן נראה אותה. אבל בהחלט לא חושבים שהפסק דין יוביל למה שקרה לפני כמעט 30 שנה, שאז זה באמת היה אלפי אנשים ורבע מהודו שהייתה די משותקת במשך זמן ארוך, וטרור נגדי, זאת באמת הייתה תקופה לא פשוטה בהיסטוריה של הודו.
ולהערכתך?
יש שלטון ימני מאוד חזק, וגם כל כוחות הביטחון הם מאוד מפוקסים, עוד לפני פסק הדין של בית המשפט העליון, אז אני מניח שלפחות בטווח הקצר לא נראה פרצי אלימות בלתי נשלטים, והאם זה יוליד בעתיד פעולות טרור מחרידות או מהומות, זה בשלב הזה קשה לי להעריך.
טוב, אז אנחנו נחכה בדריכות ובככה תשומת לב למה שמתרחש שם. לברן, מומחה להודו המודרנית, נזכיר בעבר, רכז המידע של אגודת הידידות, הודו ישראל. תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
כל טוב, סימון, להתראות.
שלום. מכללת אורות ישראל באלקנה פותחת בימים אלה את המרכז למשפחה. במסגרת המרכז תוכלנה הסטודנטיות להשתלם בלימודי ייעוץ זוגי, הדרכת קלות ומה שמוגדר כיום כמיניות בקדושה. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שעומדת בראש המרכז הזה. שלום לדוקטור ציפי ריין, שלום לך.
שלום וברכה.
קודם כל, לפני שנשאל שאלות, מה עומד להיות שם בתוך המרכז הזה?
בעצם המרכז שלנו אמור גם להכשיר יועצות זוגיות, מנחות הורים, מדריכות קלה, כלומר לתת תעודות מקצועיות ולהכשיר כמה שיותר נשים לעבודה בשטח כדי באמת לשפר את מצב המשפחה בימינו. אבל מעבר לזה גם המכללה מאוד מאמינה בלתת את השירותים האלה פה לסטודנטיות. ואנחנו פותחים פה קורסים של הכנה ללידה גם מבחינה רוחנית יהודית וקורס, ויש פה קליניקה של ייעוץ בנושאי זוגיות בניהולם של דוקטור של מירב שפירה שעכשיו מקבלת את הדוקטורט שלה ושמואל בעלה, ויש לנו פה עוד מגוון של שירותים כמו הדרכות קלות, ליווי בזמן של רווקות, מרווקות לזוגיות, המון שירותים, כשבעצם אנחנו מאמינים שכל סטודנטית שמקבלת שירותים כאלה היא בעצם אחר כך תוכל לצאת מפה ולהיות גם מורה בשטח יותר טובה, עם יכולת להביא את כל הכלים שהיא מקבלת בעצמה אל השטח לתלמידים שלה לעתיד, מעבר לזה שגם למשפחה שלה אישית.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך בעצם, מה ההבדל הגדול? נדמה שב-20 השנים האחרונות, זה לא מה שהיה לפני 20 השנים האחרונות, אבל ב-20 השנים הללו, לימודי הדרכת קלות והדרכת חתנים כוללים בעצם את האלמנטים האלה של זוגיות טובה ומיניות, וכל הדברים הללו מקבלים פן הרבה יותר מותאם לדור ולתקופה. זה כבר לא מה שהיה פעם, אז אולי לא צריך את זה.
אני בדיוק חושבת הפוך, אני חושבת רק אני אגיד שאני מרגישה שהרבה פעמים באים אליי ואומרים לי, הדור של פעם הוא היה דור מעולה. הדור הזה יש בו כל כך הרבה בעיות, ולכן צריך לעשות להם את כל הלימודים האלה של מיניות, וזה פעם לא היה צריך את זה, כי הכל היה כזה פשוט. אני מרגישה שדווקא הפוך, הדור שלנו זה דור מדהים, כאילו יש פה כל כך הרבה כוחות. פעם, אני חושבת, דברת על פעם, בוא נלך לפני 100 שנה, אולי אפילו פחות, היה חייבים להיות בתוך משפחה. כלומר, אנשים לא יכולים לחיות בלי להיות בתוך משפחה. אני חושבת שבדור של ההורים שלי מעטים נגיד היו רווקים, אבל אני חושבת שאבא זה גם משהו, כי לא הייתה ברירות, לא היו ברירות אחרות. והיום אנחנו בדור של בחירה, יש בזה משהו שאנחנו גדלנו, עלינו קומה, ובדור של בחירה, אנשים רוצים לעשות את זה טוב, הם רוצים לבחון נכון, הם צריכים לקבל יותר כלים, כי הם בוחרים. אין לנו כלים, זה משהו חדש בעולם, לבחור זוגיות. עכשיו, פעם היו שידוחים, אנשים היו מתחתים רק בשידוך. והיום אנחנו צריכים לקבל כלים לאיך בוחרים בן זוג. פעם היה ברור שמביאים ילדים לעולם. היום, אפשר להגיד שזה עצוב, אפשר להגיד שלא יודעת, אני חושבת שגדלנו, והיום כאילו בוחרים להביא ילדים לעולם. אז בואו נלמד איך לקבל כלים, איך להיות הורים טובים, איך להיות, להיות בקשר טוב עם הילדים שלנו. אני גם חושבת שפעם לא היה פנאי, אנשים, גם היום אנשים עובדים קשה, אבל כן, אני חושבת שלא היה פניות לכל הדברים שאנחנו פנויים אליהם יותר היום.
ואת בטוחה נגיד, דרך אגב שמדובר באמת באיזה דור מעולה שיש היום, או שאולי, וסליחה אם אני אגיד את זה בצורה לא נעימה, אולי אנחנו ככה
יאללה,
קצת
תגיד.
מנסים ליפות כן. את המציאות כדי שיהיה נעים, אבל באמת אנחנו יודעים שהדור הזה, בהיבט הזה של זוגיות, מיניות וכו', הוא דור פרוץ, הוא דור פתוח להרבה מאוד פיתויים מסביב, הוא כבר לא, הוא חי בכפר גלובלי שרואה מה קורה בכל פינה בגלובוס, ולכן זה כבר לא המשפחתיות שהייתה פעם. עכשיו לנסות ולעשות אידיאליזציה ולומר שהיום הוא בוחר, הוא מצידו לא בטוח שהיה רוצה כל כך לבחור. אם הוא היה רוצה חיים טובים, הוא היה חושב קצת אחרת.
אז אני ממש מאמינה במה שאני אומרת. אני גם חושבת שבכל דור, בכל אדם, בכל דור, יש גם יתרונות וגם חסרונות. ואנחנו צריכים כבני אדם, וזה חלק מהכלים שאני אוהבת מאוד ללמד, לבחור על מה אנחנו מסתכלים. אפשר להסתכל על השלילי, וזה מאוד מרחיק, וזה יחיק את הילדים. כלומר, אני יכולה לראות כל כך הרבה פעמים הורים שמסתכלים על הילדים שלהם, ואומרים, יאללה, מה הבעיה שלך? רק תבחר בת זוג, רק תבחרי, רק תתחתני. כאילו, למה את לא בוחרת להתחתן? וזה מרחיק. ואפשר להסתכל על הדברים החיוביים, ואני בוחרת, ממש בוחרת, להסתכל באמת על החיובי, ולהיות בקרבה אל הדור, וגם לתת לדור את כל הכלים שאני יכולה, כי אני חושבת שהיום העולם גדל ולמד כלים, כן? לאיך לעשות את הדברים נכון.
עכשיו אני רוצה...
כן, אני רוצה לתת כלים.
אז אני רוצה עכשיו לחזור לשאלה הראשונה שלי. האם באמת הדבר הזה נצרך כאשר בעצם היום לא כל אחד וכל אחת מלמדים הדרכת קלות והדרכת חתנים בישיבות ובאולפנות ובמדרשות, מתווים ושמים מישהו או מישהי מסוימים שיש להם את הגישה ויש להם את הידע ויש להם את הפתיחות ואת היכולת להכיל ושיחילו אותם. זה לא סתם איזה מישהו שמעביר, הנה בוא נקרא את הספר ביחד ונגמור את הסיפור הזה, נתקדם מעלה. אז אולי במציאות כזאת שבה באמת יש היום ידע מאוד מאוד נרחב, גם פסיכולוגי וגם אחר, לאותם מעבירי קורסים, אולי בדור הזה אין צורך במה שאתם מקימות שם.
אני חושבת שבדיוק הפוך, אני חושבת שהעצמה הוא כל כך גדול, שמה שאנחנו עושים זה לא מספיק. כאילו, אני חושבת שהיום יש עצמה ענקי לתכנים כאלה, בטח כשהרבה פעמים, כמו שאתה אומר, על כל אחת שבאה ואומרת דברים ומלמדת כלים ומלמדת, יש כל כך הרבה מבחוץ אחר. כלומר, העולם נגיד של התכנים שנמצאים באינטרנט ובמדיה, שהם לאו דווקא תכנים שאנחנו כולנו, אפילו אני לא מדברת על אנשים דתיים, היינו רוצים שהילדים שלנו יהיו חשופים אליהם. או בכלל, כאילו כל כך כבני זוג או כבני אדם, אנחנו כל כך הרבה כל היום הולכים ברחוב וחשופים להמון תכנים שאנחנו לא היינו רוצים להכנס אלינו פנימה. ואני חושבת שכנגד כל אחד שמדבר, יש כל כך הרבה דברים טובים, יש כל כך הרבה דברים גם לא טובים מסביב, שאני חושבת שזה לא מספיק. אני הייתי רוצה שיצוצו עוד המון פעילויות כאלה, לא רק אצלנו במכללה, גם במקומות אחרים. ואני מאוד גאה במכללה שלנו, שלקחה את זה ככה כפרויקט דגל, לעשות מרכז המשפחה. כי אני חושבת שאנחנו צריכים עוד, ועובדה שהעצמה כל כך גדול, שכיום נרשמו לקורסים השונים שלנו כמעל 80 נשים, וזה עוד הולך ועולה, אז זה מאוד משמח.
אתם גם אמורים לעסוק בצורה כזאת או אחרת בסוגיה שעליה כולם מדברים היום, אלימות במשפחה? זאת אומרת, לא כולם מגיעים בסופו של דבר ללחיצה על ההדק ולהושטת הסכין, אבל יש עוד הרבה מאוד מדרגים בדרך. עוסקים בזה?
ברור, אני מטפלת זוגית, ואני פוגשת המון בקליניקה זוגות, שאומנם לא מדובר באלימות ממש, הגבר נגיד מרים יד על האישה, אבל אני פוגשת הרבה דברים שנחשבים על הרצף, שזה אומר שהרבה פעמים זה יכול להיות ממצב שהגבר נגיד, או האישה שולטים בכסף ולא נותנים לצד השני עצמאות כלכלית או השפלות. נושא של איך אנחנו מדברים לבן הזוג, שמשפילים וממש מורידים אותו למטה. והמטרה שלי, וזה קורה בהמון זוגות, והמטרה שלי זה שממש להתעסק בתכנים האלה כדי ללמד איך לא להגיע למצב, דבר ראשון, שאישה או גבר יהיו נשואים למישהו שפוגע בהם. גם אם זה לא בדיוק מכה אותו פיזית, אבל מכה אותו נפשית, זה גם מבחינתי לא פחות חמור. ואני רוצה לגדל פה דור של אנשים שיודעים להגן על עצמם, שיודעים לדעת סימנים מקדימים לזה שהזוגיות הזאת הולכת להיות פוגענית. וגם במידה ומישהו בתוך זוגיות כזאת, איך הוא יוצא ממנה, איך הוא מחזק את עצמו, איך הוא לא מאפשר שמישהו יפגע בו, ישפיל אותו, או לא ייתן לו איזושהי חופש וחירות בתוך נישואים. כלומר, המטרה שלי זה לא שכולם יהיו נישואים ולא יהיה להם לא טוב. המטרה שלי זה שכולם יהיו נשואים ויהיה להם טוב.
אגב, הרצון ללמד לזהות סימנים שימנעו פוגענות בעתיד, זה אומר שבן זוג או בת זוג מסוימים לא התחתנו אף פעם? כי כל מי שלמד לא ירצה להתקרב אליהם?
אז אני רוצה להגיד שזה ממש עניין של עבודה על המידות. לכל אחד מאיתנו יש את היכולת, כמה שזה נשמע אולי קשה, להיות גם פוגני וגם להיות אדם הכי מיימן בעולם. השאלה היא איך אני עובד על עצמי, והאם אני עובד על המידות שלי, האם אני עובד על מי שאני, על האישיות שלי. ואני מצפה מכל אדם לעשות את העבודה הזאת, ככה שיהיו אנשים שאולי יצטרכו לעשות עבודה, ואז הם יוכלו להתחתן, שזה משמח, תמיד אפשר לתקן.
כן. טוב, אנחנו נאחל לכם כמובן הרבה מאוד הצלחה במיזם
יופי,
הזה.
ואני מזמינה את כולם לערב הפתיחה שלנו כמובן, היום בערב.
היום בערב, ערב הפתיחה.
נכון, כן.
כמו שרמז ככה, רמז תוך כדי הדברים, שיהיו עוד כמה עתק הדבקים ברחבי הארץ, לא יזיק.
ממש, ממש, אנחנו מפרגנים לכולם, כי אנחנו רוצים שזה רק יגדל וילך.
דוקטור ציפי ריין, העומדת בראש המרכז למשפחה של מכללת אורות ישראל, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
בשמחה, להתראות.
שלום. עד כאן, יומן לפי שעה. נאמר תודה לאורחי היומן הזה. ליונה טילמן. ללברן. לדוקטור ציפי ריין, לעורך הדין הראל ארנון, לכם על ההזנה, סובך עליהם עם בשורות טובות, להשתמע.